סרגל של צ'אט.
טוב, אני מקליט מעכשיו, אבל לא יודע כמה זה יעזור. אוקיי, בכל אופן, אז הסיטואציה של קטן או גר, שהגיעו לכלל חיוב בין שני הפסחים, היא בעצם נותנת לנו את האינדיקציה האם זה מצווה בפני עצמה או תשלומים. למה? כי נגיד שמישהו כזה עוד לא היה חייב במצוות בפסח הראשון, אוקיי?
כן.
אז בעצם, אם הוא לא עשה פסח ראשון, לא דורש שום תשלומים, נכון? הוא לא היה חייב. מי שלא חייב ולא עשה, לא נוצרה בעיה. מסכימות?
כן.
אז אין סיבה שהוא יהיה חייב לעשות את הפסח השני, כי הוא לא היה חייב בראשון. אם כל מה שעושה הפסח השני זה רק תשלום כדי להשלים את החובה שלך בפסח הראשון, אם לא הייתה לך חובה בפסח הראשון, אין סיבה שתצטרך להשלים. מסכימים?
כן, כן.
Okay. אבל גם מי שלא עשה, אם הוא היה, כמו שאמרנו, תמה, אז כביכול הוא בכלל לא היה חייב.
לא, היה כן. חייב. תמה כן היה חייב.
למה? הוא פטור. תמה
לא,
פטור.
לא, הוא לא פטור. הוא רק לא יכול לעשות, הוא לא פטור.
הוא מנוע. הוא מנוע, הוא לא פטור.
הוא חייב במצווה, רק הוא לא יכול לקיים אותה. בדיוק בשביל זה יש השלמה. אבל מי שבכלל לא חייב במצווה, הוא גוי. הגר לפני שהתגייר הוא גוי. גוי לא חייב להביא קורבן פסח. או... או קטן שעוד לא גדל, הוא לא חייב להביא קורבן פסח. אז ברגע שהוא התגייר ואו גדל, הוא נכנס לחיוב מצוות, מגיע הזמן של פסח שני. האם הוא צריך להשלים חובה שהוא לא מילא? לא, הוא לא היה חייב בכלל. אז מי שחושב שהפסח השני הוא תשלום לפסח הראשון, בסיטואציות האלה הוא יפטור מפסח שני, נכון? מי שחושב שהפסח השני הוא מצווה בפני עצמה, מצווה עצמאית, אז כמובן זה לא תלוי מה היה הסטטוס שלי בפסח הראשון. ברגע שהגעתי לפסח השני ואני כבר בר חיוב, עכשיו אני כבר יהודי גדול, אני כבר חייב במצוות, אני חייב להביא פסח שני. אז בואו נקרא עוד פעם את הגמרא.
אבל מסך. זה מותנה בזה שאני לא עשיתי פסח ראשון, נכון?
רגע, זה הרמב״ם כבר, תכף נראה. מה שכתוב בגמרא פה זה ככה. ואז דו לטעמיו, דתניא, גר שהתגייר בין שני פסחים, וכן קטן שהגדיל בין שני פסחים, חייב לעשות פסח שני דברי רבי. מה רבי אומר?
שתי מצוות נפרדות.
נכון, שזה שתי מצוות נפרדות, לכן כשמגיע פסח שני, למרות שהוא בכלל לא היה חייב לעשות את הפסח הראשון, אז אין לו מה להשלים. אבל כיוון שהוא הגיע לפסח השני וכעת הוא בר חיובה, הוא חייב לעשות את הפסח השני. זאת אומרת, רבי תופס שזה חג בפני, זה מצווה בפני עצמה. רבי נתן אומר, כל שזקוק לראשון, זקוק לשני. כל שאין זקוק לראשון, אין זקוק לשני. אז רבי נתן אומר, פסח שני הוא השלמה לראשון. מי שלא היה חייב בפסח הראשון, אין לו סיבה שיעשה את השני. הוא לא צריך להשלים שום דבר. בסדר? במה עיקר מפלגי, שואלת הגמרא? הגמרא עצמה מסבירה מה יסוד המחלוקת. אז הגמרא אומרת, במה עיקר מפלגי, רבי סבר, שני רגל בפני עצמו, רבי נתן סבר, שני תשלומים דראשון הוא. תיקון אי לראשון לא מתקין לי. בסדר? זה תשלום אי לראשון, ומי שלא היה חייב בראשון לא צריך לתקן שום דבר. ורבי חנניה בן עקביה סבר, שני תקנת דראשון הוא. זאת אומרת, רבי נתן אומר, השני הוא תשלומים לראשון. רבי חנניה בן עקביה סובר שהשני מתקן את הראשון. מה ההבדל בין שניהם? ההבדל הוא לגבי הקראת. אם עשית את השני, אז לפי רבי חננה בן עקביה, תיקנת את הראשון, נכון? אתה כבר לא חייב שום דבר על הראשון, כי תיקנת, הכל בסדר עכשיו, אוקיי? אבל לפי רבי נתן,
אתה עשית משהו, אבל עדיין אתה חייב קראת.
יש הבדל בין החיוב לבין הקראת.
בדיוק. רגע, אני הייתי באנגלית. אני מקליד תוך כדי. אוקיי, הנקודה היא שלפי רבי חננה בן עקביה, אם עשית את השני, תיקנת את הראשון. אם תיקנת את הראשון, אז כמובן גם הקראת שהתחייבת שם, התבטל, זה תוקן. לפי רבי נתן, וזה ההסבר למה ששאלתם כל הזמן קודם, לפי רבי נתן, השני הוא תשלומים לראשון. את מי שלא עשה את הראשון, משלים בשני. זה לא אומר שאם עשית את השני, תיקנת את כל מה שהיה. אם לא עשית את הראשון במזיד, אתה עבריין. ואם אתה עבריין את הקרץ שלך, אתה חייב. נכון שיש לך אפשרות להשלים במידה מסוימת בשני, אז תעשה את השני.
בשביל מה הוא יעשה את השני? אם זה לא עוזר לו בקרת, וזה גם לא מצווה נפרדת, אז מה זה מועיל בכלל לעשות את השני לפי רבי נתן?
שני, השאלה איך את תופסת את מערכת המצוות. מערכת המצוות זה לא כדי להיפטר, לא כדי להיפטר מעונש, אלא כדי לקיים את המצווה. אני רוצה לעשות את המצווה.
אם הוא לא קיים במזיד, כנראה שהוא לא צדיק גדול, כנראה.
אז אם הוא לא יקיים, אז הוא ימשיך לא להיות צדיק גדול. אם הוא רוצה לחזור בתשובה, והוא כן פתאום נהיה צדיק, אז הוא יעשה את המצווה של פסח שני. את הקרת, עדיין הוא לא תיקן, אין מה לעשות. מה שעבוד עבוד. אגב, יש דרכים גם לתקן את הקרת.
לא, האם יש דרכים לתקן קרת?
הוא יעשה את התשובה, כשהוא יעשה תשובה על הפסח הראשון, יכול להיות שהוא ייפטר מן הקרת. שני דברים שונים, אבל עשיית הפסח השני, היא כשלעצמה לא מתקנת את זה.
עשיית הפסח השני הוא לא בעצם תשובה, לחזור בתשובה על הפסח הראשון שעשית, לא עשית במזיד.
נכון, אבל זה כן תשלומים לראשון. זה ממלא את הפונקציה שהיה צריך למלא הראשון, אבל זה לא פותר אותך מהעונש על זה שלא עשית את הפונקציה הזאת בזמן. בסדר? זה בעצם מה שכתוב אצל רבי נתן. אז זה שלוש דרגות. ועכשיו, הפסקה השלישית נותנת את ההשלכות, אני לא אכנס עכשיו לפרטים, עוד פעם, הזיד בזה ובזה דברי הכל חייב. שגג בזה ובזה דברי הכל פתור. הזיד בראשון ושגג בשני לרבי ורבי נתן בחייבי, לרבי חנן בן עקביה פתור. שגג בראשון והזיד בשני לרבי חייב, רבי נתן ורבי חנן בן עקביה פתור. אם תעשו את החשבון לאור מה שאמרנו, אתם תבינו באופן פשוט את הפסקה הזאת, לא צריך לעשות את החשבון הזה עוד פעם. זה מה שהיא בעצם אומרת. יש פה הבדל בין השאלה אם זה תשלומים, לבין השאלה אם זה מתקן. זה לא אותו דבר. רבי נתן אומר זה תשלומים, אבל זה לא מתקן. רבי חנן בן עקביה טוען שזה גם מתקן. רבי אומר, לא זה ולא זה, כי זה מצווה בפני עצמה, זה לא מתקן ולא תשלומים ולא שום דבר. זה מצווה בפני עצמה. בענייננו, עכשיו צריך להבין, אני אסביר שוב, תשלומים במקום להקליד. איריס פשוט שואלת. תשלומים פירושו אפשרות למלא את הפונקציה של הפסח. בואו אני כבר אגיד ישר את מה שאני מציע. אמרתי קודם, זה יהיה גם תשובה לאח איריס. אני אמרתי קודם בהתחלה שאני מציע הצעה כזאת. פסח ראשון, תפקידו לקחת את אוסף היחידים שיצאו ממצרים ולהתיך אותם וליצור מהם ציבור. אוקיי? זה מטרתו של פסח הראשון. עכשיו, מי שלא עשה את הפסח הראשון במזיד, או בשוגג, תכלס, הוא לא עשה אותו. אז הוא לא חלק מהציבור, נכון? הפסח השני זאת אופציה להיכנס חזרה לציבור. עכשיו השאלה, איך אני מתייחס לפסח השני? אפשר להגיד כמו רבי חנן בן עקביה, שהפסח השני תיקן את הכל. אני עכשיו בתוך הציבור, וכאילו שגם לא הייתה בעיה בפסח הראשון. אפילו אם זה היה במזיד. למה? כי כל הבעיה הייתה, שעשיתי בעבירה, שלא נכנסתי לציבור. נו, אז מה אתם רוצים? בפסח השני חזרתי ונכנסתי. הבעיה תוקנה, אין קרת, אין כלום, הכל תוקן. זה רבי חנן בן עקביה. רבי נתן אומר, נכנסתי בפסח השני, כשהקרבתי אותו, נכנסתי לציבור. זה נכון. אבל עדיין מגיע לי עונש על זה שלא עשיתי את זה במזיד. לא עשיתי את זה בזמן. הקרת הוא עונש. את העונש הזה עדיין מגיע לך, כל עוד לא עשית תשובה על החטא במזיד שעשית בפסח הראשון. נכון שהפסח השני הכניס אותך לציבור, הוא מילא את הפונקציה שהיית צריך למלא בפסח הראשון, במובן הזה הוא תשלומים, לפי רבי נתן. הוא מילא את הפונקציה הזאת. אבל את הקרת הוא לא פתר, כיוון שבסופו של דבר, אתה היית עבריין בפסח הראשון, על זה מגיע לך עונש. כל עוד לא עשית תשובה. רבי טוען, אפילו זה לא. זאת אומרת, שעשית פסח שני, בעצם הקרת, לא רק הקרת של הפסח הראשון לא התקיים, גם הפונקציה של הפסח הראשון לא התקיימה. איך אפשר להבין את הדבר הזה, את רבי? וכאן אני מגיע למה שאיריס העירה קודם, זו תשובה אלייך, איריס.
רגע, אפשר לחזור על רבי?
לפי רבי, כשהבאת את הפסח השני, לא רק שהקרת שלך לראשון נשאר בעינו, אלא זה גם לא תשלומים, גם לא מילאת את הפונקציה שהיית צריך לעשות בפסח הראשון. אז מה כן? מה בעצם זה פסח, מה ההבדל בפסח ראשון? מה קורה בפסח ראשון? הרי יש זיקה ביניהם. גם רבי לא מכחיש את הפסוקים שכותבים שמי שעשה את הפסח הראשון לא צריך להביא את הפסח השני. זה כתוב בפסוקים. רבי לא מתווכח על זה. איך רבי מסתדר, איך רבי מגדיר את זה? כאן נכנסת ההגדרה שאיריס הציעה לי בצ'אט פה קודם, ואני אומר את זה עכשיו בפה. ההגדרה היא שלפי רבי כנראה פסח ראשון יש לו פונקציה כפולה. יש לו פונקציה כפולה, לא. הפסח הראשון יש לו פונקציה כפולה, שאומרת כך, כאשר אני מקריב פסח ראשון, אני מקריב פסח ראשון, אז אני עושה שני דברים. אני מביא קורבן ציבור, ואני גם מביא קורבן יחיד. שני הדברים האלה אני עושה ביחד. כאשר אני מביא את הפסח השני, הפסח השני הוא מילוי הפונקציה של הקורבן היחיד. אבל את קורבן הציבור לא הבאתי. לכן זה גם לא תשלומים לפי רבי לפסח הראשון.
אבל לפי התפיסה הזאת, בעצם מה שהדאיג את האנשים שבאו למשה, בכלל לא פתרנו את זה ככה, זה לא עוזר להם. זאת אומרת, הם באו בדאגה, אני חושבת, ככה אני מבינה לפחות, שהם הפסידו מצווה שהיא מצווה ציבורית. כמו שאמרנו, הם לא באים על כל מצוות יחיד, כמו על ברכת המזון, כמו שפתחת בשיעור. זאת אומרת, מה שהפריע להם זה כן ההפסד של המצוות ציבורית. אז לפי רבי בעצם לא עשינו כלום, זאת אומרת, לא...
לא עשינו כלום. רבי, באמת, פה יש עניין עדין, תראו, אולי אני, כדי להגדיר את זה יותר, אני ממשיך רגע הלאה. השאלה היא איך באמת רבי יכול להגדיר את היחס בין פסח ראשון לפסח שני. הרי גם הוא מסכים שרק מי שלא הביא את הפסח הראשון חייב להביא את הפסח השני. זה מוסכם על כולם. אבל זה לא תשלומים. אז מה כן? כנראה שרבי אומר שההגדרה היא כולם חייבים להביא פסח שני. כולם. רק מי שהביא פסח ראשון כבר עשה את זה. זה הכל.
זה מוזר. זה מביא את פסח שני להיות הרבה יותר חשוב מפסח ראשון.
כי אני לא מצליח פה להתקדם. הנקודה היא כזאת, התפיסה של התשלומים אומרת כך, יש חובה של פסח ראשון, לא עשית את זה, יש מועד ב', תעשה את זה בפסח שני, בסדר? זה תפיסת התשלומים. רבי לא מבין ככה, עובדה שהוא מחייב גם מי שלא היה חייב בבחינה במועד א', הוא מחייב אותו את מועד ב'. אז רואים, זה לא מועד ב'. אז מה כן? רבי טוען הפוך. הבחינה הזאת היא בחינה עצמאית. רק מי שעשה את מועד א', נפטר ממנה. לא שהיא יותר יסודית. צריך לעשות את מועד א', רק מועד ב' גם צריך לעשות. גם, זאת עוד חובה. מי שעשה את מועד א', זה נחשב כאילו שהוא כבר עשה גם את מועד ב'. אז זאת אומרת, ההגדרה היא הפוכה. לא שפסח שני הוא תשלום לראשון, אלא שמי שעשה את הראשון, פשוט נפטר מהחובה להביא את השני. זה לא אותו דבר. כן.
אולי אפשר להגיד שבפסח ראשון מקיימים גם מצווה של לזכור את פסח מצווה.
עוד פעם.
לא שומעים. לא שומעים.
הפסח השני הוא רק להצטרף לציבור.
אני אומר, אני כרגע לא רוצה להיכנס לטעם הדקרה, אני רוצה להגדיר את הלוגיקה. לפני שאני אכנס להסברים, מה הלוגיקה? איך אפשר להבין את רבי באופן שהוא לא תשלומים, אבל יתאים לפסוקים?
למה לא להגיד שזה תנאי?
מה? זה בדיוק מה שאני אומר, זה תנאי. בדיוק הטענה. מה שאני בעצם אומר זה ככה, לפי רבי נתן ורבי חנניה בן עקביה, זה כמו מועד א' ומועד ב'. מועד ב' אין שום סיבה לעשות אותו אם עשית את מועד א'. לא שעשיית מועד א' פותרת ממועד ב'. מי שעשה את מועד א', אין סיבה בכלל שיתחייב במועד ב'. נכון? הוא כבר עשה את הבחינה. זה התפיסה של רבי נתן ורבי חנניה בן עקביה. התפיסה של רבי היא הפוכה. כולם חייבים לעשות פסח שני. רק מי שעשה את פסח ראשון, בזה הוא כבר גם עשה את הפונקציה של הפסח השני, אז לכן הוא נפטר. זה הכל. אבל יש פונקציה לפסח שני. בהגדרה שאמרתי קודם, זה ככה. פסח שני הוא קורבן יחידים. פסח ראשון הוא קורבן ציבור. מי שהביא את קורבן הציבור, בכלל זה הוא כבר עשה גם את חובתו כיחיד. כי היחיד נכלל בציבור. אבל זה לא אומר שהפסח השני הוא תשלום לראשון. פסח שני הוא חובה עצמאית. רק מי שעשה את הראשון, פשוט עשה אותה כבר. זה הכל. אז הוא לא צריך לעשות את זה. אבל זה לא אומר שאם עשית את הפסח השני, השלמת את מה שקרה בפסח הראשון. את קורבן הציבור לא הבאת. אם עשית את פסח שני, הבאת את קורבן היחיד. אבל את קורבן הציבור לא הבאת. ולכן אין פה השלמה למה שקרה בפסח הראשון. אוקיי? זאת ההגדרה לפי רבי. עכשיו, יש...
כמו שיעל... אז כמו שאל אמרה, מה המשמעות של זה? זה כמו לעשות את קורבן, מה כל כך חשוב בפסח, שהוא שונה מ...
להפך.
למה השאלה של יעל?
להפך, מה שאני אמרתי קודם, שמה שחשוב בפסח זה חווי, נכון? היא שאלה את זה חווי?
כן, כן.
אני פשוט מדפדף פה בין התמונות תוך כדי, והצ'אטים והכל, אז אני לא תמיד מחזיק. הנקודה היא ש... רגע. הנקודה היא שפסח, לפסח יש פונקציה. הקראת הוא תוצאה, הוא עונש. אבל לפסח יש פונקציה. הפונקציה של פסח ראשון זה להתיך אותנו להיות ציבור. את זה עושים באמצעות שני קורבנות. כאילו שני קורבנות. זה נעשה בבת אחת. אבל זה שני קורבנות. קורבן ציבור וקורבן יחיד. כשאני מביא את קורבן הפסח שלי, בעצם הוא עושה שתי פונקציות, קורבן ציבור וקורבן יחיד. כאשר אני לא הבאתי את הקורבן הראשון, של פסח ראשון, אז פספסתי שני דברים, קורבן ציבור וקורבן יחיד. מגיע עוד חודש, פסח שני. אני יכול להביא את קורבן היחיד. פסח שני הוא קורבן יחיד במהותו. אז אני מביא את קורבן היחיד, אוקיי? הקורבן היחיד הזה לא משלים לי את קורבן הציבור שפספסתי.
ומה שהם ביקשו, אנחנו אמרנו, פתחנו ואמרנו, זה מה שאלה אמרה, פתחנו ואמרנו שהם באו וביקשו ממשה, בגלל שהם הרגישו שיש כאן משהו מאוד מיוחד, והמשהו מיוחד זה לא כמו בברכת המזון שזה יחיד, אלא בגלל הציבוריות של זה. אז אם הפתרון הוא פסח שני, שהוא כמו קורבן יחיד, אז איזה פתרון זה?
אז אני אומר, כי קורבן היחיד הזה גם הוא לא מנותק מהיווצרות הציבור. עכשיו אני אחדד את זה יותר, כי זה בהמשך אנחנו נראה. הרי הפסח השני רק, הוא רק למי שלא הביא פסח ראשון. פסח ראשון זאת אומרת שהוא עושה שתי פונקציות, גם את הפונקציה הציבורית וגם את הפונקציה הפרטית. איך הוא עושה שתי פונקציות? זה קורבן אחד. ברור ששתי הפונקציות קשורות אחת לשנייה. יש שני מצבים איך אני מצטרף לציבור. יש אפשרות שאני נוטל חלק בהקמת הציבור, אני מביא קורבן יחיד, את מביאה קורבן יחיד, כל אחד מביא קורבן יחיד, והכל ביחד יוצר פה ביחד מותח, כל היחידים מותחים ונעשים ציבור. זה הפסח הראשון. ברור שאם עשיתי את זה, אז מילאתי את חובתי להקמת הציבור, ואני גם חלק מהציבור, נכון? כשאני מגיע לפסח שני, לא מילאתי את חובתי בהקמת הציבור. בטח אם עשיתי את זה במזיד. אם לא עשיתי את זה במזיד. אבל יש לי אפשרות להצטרף לציבור הקיים. איך אני עושה את זה? אני מביא קורבן יחיד, פסח שני, והקורבן הזה מצרף אותי לתוך הסיר הזה של הציבור. אז אני לא חלק מהקמת הציבור, לא נטלתי חלק ביצירה של הקולקטיב הזה, אבל אני יכול להצטרף אליו. אם אני מביא פסח שני שהוא קורבן יחיד, אני מצרף את עצמי לציבור הקיים. אז אי אפשר להגיד שבזה מילאתי את החובה שפספסתי בפסח הראשון.
מבחינת
התנ"ך, מבחינת הכתוב בספר במדבר, אז החבר'ה האלה הטמאים שבאו לבקש פסח שני, או באו לבקש מה אנחנו עושים, לא הוטל עליהם איזה עונש כרת בזה שהם לא הצליחו לעשות את הפסח הראשון.
הם לא מזידים.
תלוי באיזה דעה, אבל תתנו לי, השאלות האלה לא נותנות לי להתקדם, תנו לי שנייה אחת להתקדם, אחרי שאני אגמור להסביר, אם תהיינה שאלות, אז תשאלו, בסדר? כי כל השאלות ששאלתם עד עכשיו, זה שאלות שתכננתי להסביר במשפטים הבאים. זה בסדר, אני לא, אני, אם זה היה בכיתה, אז זה היה בסדר, אבל פה פשוט קשה לי, כי אני לא מגיע להצגת התמונה השלמה. אז תנו לי רגע להציג את התמונה השלמה. הטענה היא הטענה הבאה, אני פשוט מקדים את המאוחר, כי אני רואה שאני לא מצליח לבנות את התמונה. הטענה היא הטענה הבאה. כשאני מביא את פסח ראשון, זה קורבן יחיד שאני מביא, אבל כיוון שכל הציבור, כל אחד ואחד מביא קורבן יחיד, כל העסק הזה ביחד מותח, ואנחנו הופכים לקולקטיב. מה שעשיתי במצב הזה, זה שקורבן היחיד שלי נטל חלק ביצירת הציבור, בסירה, כן, במלטינג פוט, כן, בקור ההיתוך. נטל חלק בקור ההיתוך הזה, שבעצם יצר את הציבור. החובה על כל אחד היא לתרום את חלקו ליצירת הציבור. עכשיו, היה מישהו שלא עשה את זה. מה לעשות? אז שני דברים. א', הוא לא מילא את חובתו. יש פה המון צ'אטים, אני לא מסתכל כרגע, כי אני פשוט מנסה להשלים את התמונה, אחרי זה אני אראה גם מה קורה שם, ונראה אם לא עניתי. מה קרה אם מישהו לא עשה את הקורבן פסח הזה? הקורבן פסח הזה בעצם, אם הוא לא עשה את זה, אז שני דברים קרו. א', הוא לא עשה את חובתו בהקמת הציבור, ב', הוא נשאר מחוץ לציבור. שני דברים שונים. א', הוא לא מילא את חובתו, הוא לא תרם את חלקו ליצירת הציבור. ב', הציבור נוצר, אבל בלעדיו הוא נשאר בחוץ. אלה שתי בעיות. עכשיו, כשבאים האנשים למשה רבנו ואומרים לו בפסוקים, שמעת יעל אלקיים, כן? באים האנשים למשה רבנו בפסוקים, ואומרים לו, מה, איך אנחנו ניכלל בציבור? יכול להיות שהיינו פושעים, יכול להיות שהיינו טמאים, הכל טוב, אבל אנחנו לא רוצים להישאר בחוץ. איך אנחנו מצטרפים לציבור? אומר להם משה רבנו, תביאו פסח שני. פסח שני יכניס אתכם חזרה לציבור. זה לא אומר שתיקנתם את העוול שעשיתם בפסח הראשון, כי אתם הייתה אליכם חובה ליטול חלק ביצירת הציבור הזה, ואת זה לא עשיתם. אבל אני לא רוצה שתישארו בחוץ. אז אם תביאו את הפסח השני, הפסח השני יכניס אתכם חזרה אל הציבור. ועכשיו פתרנו את הבעיה. אז עכשיו תראו איך רבי מסתדר. מי שהביא את הפסח הראשון, אז הוא כמובן מילא את שתי החובות. את החובה של היחיד ואת החובה של הציבור. חובת היחיד זה בעצם להיות יחיד במסגרת הציבור. הוא גם נטל חלק בהקמת הציבור, והוא גם כמובן נהיה חלק מהציבור. אוקיי? אבל מי שלא עשה את זה, יש את שתי הבעיות. האם הפסח השני פותר את שתי הבעיות, ואז את השני? אולי שלא, רבי אומר לא. למה לא? היית פושע. לא נטלת חלק בהקמת הציבור. על זה לא סולחים לך. יש לך קראת על זה. מצד שני, אבל אתה רוצה מכאן ועלה כן להיחשב חלק מהציבור. אז תביא פסח שני, ובזה אתה תקפוץ לתוך הסיר. אתה תצטרף לתוך הדייסה הזאת שנוצרה פה, בפסח הראשון, שנקראת הציבור, עם ישראל. וזה עושה פסח שני. ולכן זה לא מתקן את הפסח הראשון, זה לא מהווה תשלומים לפסח הראשון, אבל כן נכון שמי שעשה את הפסח הראשון, לא צריך לעשות את זה. זה מה שאומר. בסדר? עכשיו אני אסתכל קצת על הצ'אטים לראות מה לא עניתי ו... טוב, יש פה כל מיני השלכות למועד א' ומועד ב'. קשה לי עכשיו להתייחס לכל העניין הזה. אני מקווה שהתמונה שלי, התמונה שהצגתי כרגע ברורה. בסדר? אני קשה לי פה לעקוב אחרי כל האנלוגיות למועד א' ומועד ב' במבחנים.
יכול להיות שבמשפט האחרון שאמרת על רבי, זאת נקודת דמיון בינו ובין רבי נתן? זאת אומרת, יש פה שני חלקים, ובעצם הוא כן, הפסח שני נותן איזושהי תרומה, אבל עדיין הכרת של הראשון נשאר.
נכון, גם רבי נתן סובר את זה, בדיוק ככה.
כן.
בסדר? אני חושב שזה מסביר ממש את כל התמונה בצורה יפהפייה. ולכן, יש לזה הרבה מאוד ראיות, עכשיו אני ממש אשתדל לעשות את זה בקצרה, כי לקח לי המון זמן העניין הזה, אני כבר לא נכנס לכל הפרטים האלה של הקראת, רק לקח אחד שאני גם כותב אותו פה בפסקה המסומנת כאן, בפסקה הזאת, פשוט תראו אחר כך בסיכום שאני אשלח, זה סתם לקח, כשאנחנו רואים קורלציה, לקח שסטטיסטיקאים אוהבים להביא, כשאנחנו רואים קורלציה בין שני דברים, יש לנו איזושהי נטייה לחשוב שיש ביניהם יחס סיבתי. ולא היא, לא תמיד היחס הוא סיבתי, לפעמים יש קורלציה שהיא לא סיבתית. הנה דוגמה, אנחנו רואים קורלציה, רק מי שלא הביא פסח ראשון מביא פסח שני. האם זה אומר שזה שלא הבאת פסח ראשון, זאת הסיבה לזה שאתה חייב בפסח שני? התשובה היא לא. הסיבה היא, כל אחד חייב לפסח שני. מי שהביא פסח ראשון, ייפטר מהחובה להביא פסח שני. לא שזה שלא הבאת פסח ראשון, זאת הסיבה לזה שאתה חייב פסח שני. לכן, תמיד שקוראים קורלציה בין שני דברים, צריך לדעת, לא לקפוץ בפזיזות למסקנה הסיבתית. לא בהכרח, כשאנחנו אומרים כן, שמי ש... כן, זו הדוגמה שתמיד אני מביא בהקשר הזה, לא כדאי לעשות דיאטה, כי כל מי שעושה דיאטה הוא שמן. שזה נכון, עקרונית, חוץ מההיסטרים. אוקיי, למה? למה זה לא נכון? זה לא נכון, כי יש פה קורלציה בין היותך שמן לבין עשיית דיאטה. אבל זה לא שעשיית הדיאטה היא הסיבה לזה שאתה שמן, זה לא יחס סיבתי. זאת קורלציה. במקרה הזה הסיבתיות היא הפוכה כמובן. אבל יש מקרים שבהם אין סיבתיות לשום כיוון, ובכל זאת יש קורלציה. למשל, יש שני שעונים שמראים כל הזמן את אותה שעה. האם אחד מהם הוא סיבתו של השני? לא. האם השני הוא סיבתו של הראשון? גם לא. אלא מה? יש איזשהו רצון של השען ששניהם יצביעו על אותה שעה. יש גורם שלישי שגורם לזה שיהיה סינכרון בין שני השעונים. אף אחד מהם הוא לא סיבתו של השני. בסדר? וזו טעות נפוצה בשיח הציבורי, אגב, ובמחקר רפואי, ובהמון מקומות. כשאנחנו רואים קשר בין שני דברים, זאת לא אומר שיש קשר סיבתי. כשאנחנו רואים שאנשים ששותים קפה מפתחים איזושהי מחלה, זה לא אומר ששתיית הקפה היא סיבה למחלה. יכול להיות שהמחלה גורמת לנו לשתות קפה, למשל. או שיש דבר שלישי שגורם לזה שאנחנו שותים קפה וגם גורם לזה שאנחנו חולים. יש איזו השלכה מאוד חשובה. כי אם באמת הקפה הוא לא הסיבה למחלה, אם שתי האופציות, אחת משתי האופציות האחרות נכונה, אז להפסיק לשתות קפה לא יעזור. זה לא ימנע את המחלה. לכן מאוד חשוב הניתוח לעשות רגרסיות, כן? בסטטיסטיקה עושים רגרסיות כדי לראות מהו הקשר שיש בין שני פרמטרים שיש קורלציה ביניהם. ולא, הפזיזות שישר קופצת לפרשנות סיבתית, היא לא תמיד מוצדקת. במקרה הזה, למשל, רבי לא מקבל אותה. רבי אומר, למרות שבפסוק כתוב שרק מי שלא הביא פסח ראשון חייב בפסח שני, זה לא אומר שאי הבאת פסח ראשון היא הסיבה לזה שאתה חייב פסח שני. הסיבה היא כל אחד חייב פסח שני. אם לא הבאת פסח ראשון, אם הבאת פסח ראשון, אתה נפטר. כלומר, אם לא הבאת, אז זה גורם לזה שאתה חייב. אז אם כן הבאת, אז אתה נפטר. טוב, זה רק הערה לוגית, מתודולוגית, אבל נעבור הלאה. השלב הבא...
אפשר לשאול? מניחים שכל שלושת הדעות, ככה מחלקים את הפעולות שעושות את הפסחים הראשון השני, מבחינת הפרטי ופרט וכלל.
פעם, לא הבנתי?
עשינו חלוקה, מה עושה פסח הראשון או פסח שני, מבחינת הפעולה, יצירת הכלל והצטרפות לכלל, כן?
אני טוען שזה שלושת התנאים.
וזה הסתכלות כזאת, היא משותפת לכל שלושת התנאים, או כל אחד מחלק את זה, או מחליט את זה?
לא, את כל אחד ממשקל את המרכיבים באופן אחר.
נכון, אבל... הבנתי, אבל כל המרכיבים הם... בסדר, בדיוק.
אני חושב שהתמונה משותפת לכולם. כל השאלה זה על מה מתחייבים קראת ואיך פותרים את בעיית הקראת, אבל התמונה היא תמונה שכולם מסכימים לה. בסדר? עכשיו, פה הפרק ב', שאני מתחיל אותו פה, כאילו, אני אעשה אותו רק מהר, הטענה היא, אני מראה שם, אולי נקרא רק את הפסוקים פה, דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש לבית אבות אצל הבית וכו', ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים, זה הפסוק המצייר. רואים שזה מצווה ציבורית. דבר אל כל עדת ישראל, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל. עכשיו, זה קורבן שהוא לכאורה קורבן ציבור, אבל בכל מיני מקומות רואים שהוא קורבן יחיד. לא רק זה, גם האופי שלו הוא אופי של קורבן יחיד. קורבנות ציבור בדרך כלל הם קורבנות שמביאים בהמה אחת לכל הציבור. כמו מוספי שבת, או מוספי חג. אז יש כהן שמביא איזשהו קורבן בבית המקדש עבור כולנו, והוא כלל הציבור. בפסח זה לא כך. כל בן אדם מקריב בהמה משלו, אז זה נראה כמו קורבן יחיד. ובכל זאת התורה רואה את זה כקורבן ציבור. אחת ההשלכות שדרכן דנים בשאלה הזאת, זה שאלת הדחייה בטומאה ודחיית שבת. כן, יש פה איזושהי שאלה, למה כל אחד חייב בפסח שני, אלא אם כן נפטר על ידי פסח ראשון? בגלל שפסח שני פירושו להיות חלק מהציבור. יחיד שמצטרף לציבור. אם יצרתי את הציבור, אז ברור שאני לא צריך להצטרף לציבור, אני כבר בתוכו. לכן פסח ראשון פותר את הבעיה הזאת. רק עניתי לשאלה בצ'אט. אוקיי, אני חוזר לפה. אז פסח בעצם הוא קורבן שהתורה מגדירה אותו כקורבן ציבור, אבל בפועל הוא מתנהל כמו קורבן יחיד. בעצם כל אדם מביא קורבן, לא כמו קורבנות ציבור שמביאים בהמה אחת לכל הציבור. איך זה עובד? הטענה שלי היא שמה שכתוב פה זה בדיוק מה שאמרתי קודם. קורבן פסח הוא קורבן ציבור מאוד מיוחד, כי קורבן ציבור רגיל זה קורבן שציבור שכבר קיים מביא אותו. אנחנו כבר קיימים, אנחנו כבר עם ישראל. עכשיו, עם ישראל צריך להביא קורבן מוסף בשבת. אז מביאים בהמה שהיא קורבן בשם הציבור. הכהנים מקריבים בשם כולנו. זה בהמה אחת, כי אנחנו כבר קיימים, אנחנו כבר ציבור שלם. קורבן פסח זה לא קורבן שהציבור מביא, זה הקורבן שיוצר את הציבור. איך יוצרים ציבור? כל אחד ואחד, שהוא בינתיים אדם פרטי, מביא קורבן. ההבאה המשותפת של הקורבנות לבית המקדש, כל אחד ואחד את הקורבן שלו, יוצרת עכשיו, מתיחה אותנו, להיות ציבור. לכן מצד אחד זה נתפס כקורבן ציבור, אבל מצד שני זה מתבצע על ידי כל יחיד לחוד. כיוון שפה מותחים היחידים ונעשה הציבור. קורבנות ציבור רגילים זה קורבנות שהציבור בהן כבר קיים. עכשיו הוא מביא קורבן. יש חובות שמוטלות על ציבור, הציבור מביא קורבן. קורבן פסח זה אוסף קורבנות של יחידים, שכל אחד מביא את הקורבן וזה מתיך אותנו להיות ציבור. מכאן והלאה עכשיו אנחנו יכולים להביא קורבנות ציבור רגילים. בהמה אחת שכל הציבור מביא. זה ההסבר לאופי המיוחד של קורבן פסח לדעתי. עכשיו, בזה אפשר להסביר המון דברים בקורבן פסח, ואני כבר לא אכנס לכל הפרטים האלה, כי אני רוצה להמחיש קצת מה הדבר הזה בעצם אומר. כן.
אבל כל שנה צריך להתיך את הציבור מחדש?
כן, כן. כן, הטענה היא שבעצם אנחנו כאילו, ציר הזמן הוא כאילו מעגלי, ואנחנו בעצם חוזרים וחווים בעצמנו כל הזמן את התהליך הזה, ומייצרים את עצמנו כל שנה מחדש. זה בכל מקרה נכון. כל מה שפסח צריך להשיג, אני יכול להגיד שבלי הקשר לכל הפורטים שלי, פסח צריך להשיג משהו, אוקיי? לא יודע מה, לא משנה מה. למה אני צריך בשנה הבאה לעשות עוד פעם את פסח? כבר עשיתי זה בשנה שעברה. בכל מקרה אנחנו חייבים להגיע לזה, שיש פה איזשהו ציר מעגלי, שאנחנו אמורים להשיג את אותה תוצאה כל שנה מחדש. איך שלא תסבירי את התוצאה הזאת? לכן זה לא קשור למה שאני אומר. מה שאני מציע זה רק פשר מאוד מסוים, למה התוצאה שאותה אנחנו רוצים להשיג. זה הכל. השאלה של החזרתיות נכונה בלי קשר למה שאני אומר. וזה גם אנחנו רואים שהתורה פשוט מתחילה לחיות, כאילו כל שנה אנחנו מייצרים את עצמנו מחדש.
אני יכולה להציע איזשהו מודל למעגל השנה, זה שזה מצד אחד ליניארי ומצד אחד מעגל, זאת אומרת, אנחנו כן
מתקדמים, אני לא זוכר אם שמעתם,
אבל ספירלי, זה ספירלה. אנחנו כן מגיעים לאותה נקודה, אבל במקום אחר על הקו.
נכון, אני כתבתי איזה מאמר פעם על מודל הספירלה הזה, אולי אפילו פעם דיברתי באחת השנים הקודמות, לא זוכר אם את שמעת את זה או לא, עידית, אבל
שמעתי מהרב שגר.
אוקיי, אז אני כתבתי איזה מאמר כבר לפני הרבה שנים, על השורש השלישי, במאמר שלי בספר על השורשים, גם באתר שלי מופיע, על השורש השלישי, שם בדיוק הסברתי את המודל הספירלי, והראיתי השלכות הלכתיות שלו. וזה בהחלט קשור לפה, אבל אני לא אכנס לזה כאן. מה שאני רוצה זה להסביר את ההשלכות, ואולי במשפט אם אפשר לקשור את זה קצת אלינו. אני מדבר עכשיו על חיוב נשים. פה, אני מסתמן. בסדר? אז בחיוב
נשים,
מה? כן, השאלה היא, למה נשים חייבות בפסח ראשון? למה נשים חייבות, קודם כל למה נשים חייבות בפסח ראשון? הרי בפסח ראשון, זה פסח באופן כללי, הוא מצוות עשה שהזמן גרמה. נשים אמורות להיות פטורות. למה נשים חייבות? מה אומר? כתוב פה, כמעט אז
לעד אמר,
מה?
הם השתתפו ביציאת מצרים.
אז מה? כל מצוות עשה של זמן גרמה אנשים השתתפו, אז מה זה אומר?
לא, כמו אף הן היו באותו הנס.
אז זה נכון לכל דבר, אז למה בסוכה הם לא חייבות? אף הן ישבו בסוכות שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו במצרים. כל מצוות עשה של זמן גרמה היא מצווה זכר, כמעט כל מצווה, היא זכר למשהו שקרה. אז למה אנשים פטורות?
צריך להיות סיבה מיוחדת.
בדיוק. אז תראו את הגמרא שסימנתי כאן, בפסחים צדיק א', כמען אז לעד אמר רבי אלעזר, אישה בראשון חובה ובשני רשות ודוחה את השבת, היא רשות, המה היא דוחה את השבת, אז אני כבר לא אכנס לדחיית השבת, אבל אישה בראשון חובה ובשני רשות. בפסח הראשון זה חובה, בפסח השני זה רשות. למה זה חובה בפסח הראשון? החובה בפסח הראשון, בגלל מדובר פה במצווה ציבורית. מצווה ציבורית, מי שמחויב בה, זה בכלל לא הפרטים, זה הציבור. כל מי ששייך לציבור, הוא מחויב. אנחנו לא דנים על כל אחד, האם הוא חייב או לא חייב. אני אתן לכם דוגמה שהבאתי
פה... אבל מה זה ציבור? כי כשאנחנו מדברים היום על ציבור, לפחות בעולם שלנו היום, נשים זה לא ציבור. זה לא חלק מהציבור, ודאי שלא בציבור בית הכנסת, בוא נגיד ככה. למה זה ציבור במובן הזה ופה לא?
הנשים הם חלק...
לא, יש ציבור ויש מניין, זה לא אותו דבר.
נכון, נשים הם חלק מהציבור לכל הדעות, לכל דבר ועניין. השאלה היא מה קורה במניין, זאת פרשייה בפני עצמה. לא ניכנס לזה כאן. הם חלק מהציבור, אין חולק על זה. תראו, למשל, אני אתן לכם דוגמה.
למשל, בחידוש השם או במגילה, נשים כן נספרות כי הן ציבור.
כן, נכון. לפני עשרה. לפני עשרה. כן. תראו, למשל, בסוגיה בקידושים, בדף למד גימל. אני מסמן פה. כל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. תנו רבנן, איזו מצוות עשה זמן גרמה? סוכה ולולב, שופר וציצית ותפילין וכו', נכון? עכשיו הגמרא מקשה. וכלל ההוא? מה, יש כלל כזה? הרי מצה, שמחה, הקהל, זה מצוות עשה שהזמן גרמה ונשים חייבות. זה מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים לא פטורות, הן חייבות. תירוץ, אני מדלג כי אני רוצה למהר קצת. אמר רבי יוחנן, אין למדין מן הכללות, ואפילו במקום שנאמר בחוץ. אתה מבין איזה ראייה. מה זאת אומרת? כתוב כל מצוות עשה שהזמן גרמה אנשים פטורות, חוץ מאלף, בית וגימל. זה נראה כמו ניסוח מאוד דווקני, נכון? כל המצוות הן חייבות, חוץ מהשלוש האלה. עכשיו אם אני מוצא עוד אחת, זה לא יכול להיות, הרי כתוב חוץ... אם היו אומרים לי כל מצוות עשה שהזמן גרמה אנשים פטורות, הייתי מוצא אחת שהיא חייבת, אני אומר, בסדר, אמרו באופן כללי, אבל יש שצא דופן. אבל כשיש ניסוח שכתוב בו גם החוץ, כל מצוות נשים פטורות, חוץ מאלף, בית וגימל. נו, אז מצאתי דלת, זה לא יכול להיות. אבל כבר מנית גם את יוצא הדופן. אומרת הגמרא, אל תעשה עניין. אז מנתי גם את יוצא הדופן, יש גם דלת. מה זאת אומרת? מה פשר העניין? אני חושב שפשר העניין הוא כזה. המצוות האלה, גם, גם שמחה, גם הקהל, וגם מצה, הן מצוות שביסודן הן ציבוריות. מצה זה בגלל פסח, ושמחה והקהל זה בגלל מצוות ציבוריות. אז זה, זה, זה מצוות ציבוריות. מה זה אומר? במצוות של אנשים בודדים, כל אחד נמדד האם הוא חייב במצווה או לא. אז נשים יש כלל, המדד הוא אם זה מצוות עשה שהזמן גרמה או לא. אם זמן גרמה, האישה נפטרת. אבל במצוות שהציבור חייב, אז השאלה היא לא אם אני חייב או אם את חייבת או אם לא אני חייב. השאלה אם הציבור חייב או לא. ברגע שהציבור חייב, כל מי שכלול בציבור, ממילא חייב. לכן מה אכפת לי שהזמן גרמו? גם אם הזמן גרמו, בסופו של דבר, הם חלק מהציבור. ולכן, לא, שבת זה משהו אחר, אני עונה פה לצ'אט. שבת, אני לא חושב שזה בגלל שזה מצווה ציבורית, זה משהו אחר, שם זה שמור וזכור בציבור אחד, יש דרשה מיוחדת.
ומה זה מצוות שמחה שמצוות ציבור? איזה מצוות ציבור שמחה?
כשעולים ברגלים לבית המקדש, אז מביאים שלמי שמחה. וזה בבית המקדש, עלייה לרגל זה מצווה ציבורית.
ולמה... למה מצה זה מצווה ציבורית?
מצה אמרתי, זה חלק מפסח, זה מה שאני מדבר היום.
אבל אנחנו אמרנו שהקורבן הוא עושה אותנו ציבור, והוא המצווה הציבורית, לא עצם החגיגה של פסח וכל המצוות והחמץ והמצה.
נכון, אבל אני אומר שיש, כיוון שפסח הוא החג של ההתחה שלנו לציבור, אז גם במצה יש מימד ציבורי. וכיוון שכך, גם מצה אישה חייבת, למרות שזה מצווה של זמן גרמה, עכשיו, למה באמת יש חלקים בפסח שהם לא כאלה וחלקים שכן? אני לא נכנס לזה עכשיו. אבל ברמה העקרונית, יכול להיות שיש איזה הסבר אחר למצע, אני לא חשוב לי כרגע. מה שאני רוצה רק להראות, כי אני לא יכול להיכנס פה פשוט לסוגיה הזו בפירוט, מה שאני רוצה רק להראות, זה שכשאנחנו מדברים על ציבור, אז זה לא רלוונטי עם זמן גרמה או לא, כי השאלה היא לא אם האישה חייבת, אלא אם הציבור חייב. אבל יש לה ציבור חייב, כל מי ששייך אליו חייב. אותו דבר בקורבן פסח. לכן בפסח, קורבן פסח הראשון, נשים גם חייבות, למרות שאין לו זמן גרמות. למה בפסח שני הן פטורות, זאת שלא פטורות אגב, אלא כתוב שזה רשות.
יש לי שאלה, ילדים שם לא מחויבים במצוות, גם חלק מהציבור לעניין קורבן הפסח?
חלק מהציבור, אבל הם ייכנסו לציבור על ידי ההורים שלהם. ההורים ייצרו את הציבור, ברגע שנוצר הציבור, גם ההורים שייכים אליו. כמו בגיור, אגב. בגיור, גר קטן, מזייר אגב אוהב.
רגע,
והרב,
אישה לא
חייבת
לעלות לרגל, כי כתוב ייראה כל
מקומך. לא הבנתי.
מי מדבר? לא שומעים.
אוקיי, כי לומדים את זה מזכורך.
לא חייבת עלייה לרגל.
כי לומדים את זה מזכורך, בשביל זה יש פסוק מיוחד. למה צריך פסוק מיוחד? זה פסוק מיוחד, כי לולי זה גם נשים היו חייבות. למה? כי זה מצווה ציבורית. שם זה קשור ללימוד תורה, לא חשוב, זה לא, עוד פעם, לא, בואו נעזוב כרגע את הפרטים, אני רוצה רק להסביר את העיקרון. זה העיקרון, ולכן אני חושב שהראייה הזאת של קורבן פסח מסבירה גם למה נשים חייבות. זה גם השורש לעניין הזה. ופסח שני זה רשות. לא כתוב שהן פטורות, כתוב זה רשות. למה? כי הציבור כבר קיים. ברגע שהציבור כבר קיים, אפשר להיכלל בציבור גם בלי לעשות פעולה אקטיבית. אם את רוצה ממש לעשות גם פעולה, תבורכי. אבל את לא חייבת. ככה אני חושב שאפשר להסביר את העניין הזה. אני רק רוצה להסביר קצת...
אני אספר בדיוק את ההסבר לפני כמה דקות, למה בעצם כן חייב, מה שהסברנו ברב, אם אני לא טועה, למה בפסח שני יש כן חיוב להביא את הקורבן. כדי לא, חטאת בפעם הראשונה, אבל לפחות עכשיו תבוא ותהיה חלק מהציבור.
נכון, ועכשיו אני אומר, אם האישה... אז אני אומר, אם האישה רוצה לעשות את זה, אז היא יכולה גם לעשות את זה, זה רשות.
זה עדיין לא מסביר למה יש הבדל.
רגע, רגע, רגע. זה לא יהיה חולין בעזרה. צריך להבין שאם האישה לא חייבת, אסור לה להביא את הקורבן הזה, זה חולין בעזרה. כשאומרים שיש רשות, פירושות זה שייך גם באישה. אישה יכולה להביא את הקורבן הזה, ואז גם היא עושה בעצם את מה שהגבר עושה. נכון שהיא לא
חייבת.
רגע, רגע, רגע. נכון שהיא לא חייבת. מה זה אומר שהיא לא חייבת? זה אומר כנראה, אם אני מבין נכון, שאישה יכולה להיכלל בציבור גם דרך בעלה, אבא שלה, באופן אחר, בלי לעשות פעולה אקטיבית משלה. במובן הזה, התורה ודאי לא רואה את האישה כמו הגבר, אני לא מנסה להציג פה תמונה שוויונית, ההלכה לא רואה את האישה כמו הגבר, והיא כן רואה שהאישה נספחת באיזשהו מובן לבעל או לאבא, ולכן דרכם היא יכולה גם להיכלל בציבור.
אז אפשר להגיד גם היה פסח ראשון. אפשר להגיד את אותו דבר בפסח ראשון, אז למה היא חייבת בפסח ראשון?
כיוון שבכינון הציבור, זה אחרי שהציבור קיים, היא יכולה להצטרף אליו דרך הבעל או האבא. בכינון הציבור, יכול להיות שמי שלא יכונן את הציבור, בכינון היא צריכה להיות שותפה בפועל בשביל להשתתף. בשביל להיות חלק מהציבור, היא יכולה להיות חלק מהציבור דרך הבעל או האבא. אבל בשביל לתרום לכינון של הציבור, בלי שעשית פעולה, לא תרם לכינון.
אז אתה הלך יותר פמיניסטי, יעל.
לא עלי יש הפמיניסטי, אני עכשיו הולכת על חשבון מתמטי פשוט, זה לא הגיוני.
כדי
לכונן את העם, צריך שכל הציבור יבוא. לא היית בפעם הראשונה, אז עכשיו יש לך מועד ב', או לפי רבי יש לך חובה במועד ב', לא מועד ב', יש לך חובה בפסח השני לבוא ולהצטרף. זה לא פותר לך ממה שעשית לא טוב בפעם הראשונה, אבל לפחות הצטרפת באיזשהו אופן, בסדר. עכשיו, אמרנו, כדי לכונן את הציבור, צריך שכל הפרטים בעם, גם אנשים, יבואו לעשות את זה. אנשים, אישה לא הגיעה בפסח ראשון, אז עכשיו כבר לא צריך, זה לא מסתדר, לא קשור עכשיו, ודאי שיש פעמים פמיניסטים, אבל זה לא, אני אומרת שגם בחשבון המתמטי זה לא מסתדר לי, כאילו, למה ככה, פעם זה ככה, פעם זה לא.
אני אסביר, יעל, שנייה, אני אסביר.
תקשיבי.
אמרתי את השאלה, תקשיבי טוב. אני אומר ככה, כאשר באים לעשות פסח ראשון, אז הפסח הראשון, אמרתי, זה עושה שני דברים. הוא מכונן את הציבור, ואז ממילא אני גם חלק ממנו, אוקיי? עכשיו, בפעולת הכינון, יש עליי חובה ליטול חלק בפעולת הכינון. זאת חובה הלכתית. לא רק בגלל שבלעדיי זה לא יקרה, זה יקרה גם בלעדיי. יש עליי חובה ליטול חלק בפעולת הכינון. אם הגעתי, לא עשיתי את זה, הגעתי לפסח שני, אני מדבר על גבר עכשיו. הגעתי לפסח שני, את החובה לעשות את פעולת הכינון איבדתי. יש לי כרת. אני יכול להצטרף. להצטרף אני כן יכול, זה פסח שני. זה הגבר. עכשיו האישה. החובה לכונן את הציבור מוטלת גם על האישה. למה? כיוון שפעולה של כינון, אם היא לא עשתה בעצמה, אז היא לא עשתה. מה שהבעל או האבא יכולים לגרור אותה איתם, זה לעצם השיוך אל הציבור. אם היא שואל אם האישה הזאת יהודיה, כן, אם אבא שלה יהודי או בעלה יהודי, אז גם היא יהודיה. אתה יודע? אבל במובן של השיוך, היא יכולה להסתפח אחרי מישהו אחר. אבל את פעולת הכינון, אם היא לא עשתה, אז היא לא עשתה. אז לכן בפעולת הכינון היא חייבת לעשות. לגבי השילוך, יש לה אופציה, אם היא רוצה, היא יכולה לעשות פעולה, שזה יותר טוב, ואז ממש להכניס את עצמה לציבור. אבל גם אם היא לא עשתה את זה, היא יכולה להיכלל בציבור דרך הבעל או האבא. זה ההסבר הלוגי. פמיניזם אין כאן. אבל ברמה הלוגית, אני חושב...
הרב, אפשר להציע עוד הסבר?
כן.
יכול להיות שהאישה עצמה, היא אף פעם לא באמת יוצאת מהציבור. אולי בגלל זה היהדות נקבעת על פי האישה, האם בעצם. ולכן אין לה חובה לעשות את ההצטרפות, כי היא יצאה זה ממילא.
אבל לפני
שיש... לא בגלל שהיא מצטרפת דרך הגבר או האבא או...
לפני שיש יהדות, אז האישה גם לא יהודיה.
אז השאלה, אז פה אנחנו מסתכלים, האם הכינון הזה של הציבור... לא, אבל זהו, אבל אנחנו אומרים, כמו שאמרנו מכל, שזה ספירלה, זה לא שהתבטא לגמרי המושג ישראל מן העולם, אם לא עשינו את קורבן הציבור.
באופן עקרוני הוא התבטל. כל שנה...
אז איך אנחנו חיים היום? איך אנחנו חיים היום בלי קורבן פסח, בלי לקונן כל שנה את הציבור?
לא, אז הפסח עושה, מה שאנחנו עושים בליל הסדר, מחליף את קורבן הפסח. עוד פעם, מי שלא הביא את קורבן הפסח, זה לא אומר שהוא עכשיו גוי. ברמה הרעיונית, הוא לא יהודי. זה לא אומר שהוא גוי. ברור שאני לא מדבר עכשיו במובן ההלכתי הפשוט, שאי אפשר לצרף אותו למניין עכשיו, כי הוא נהיה גוי. לא הביא פסח שני, אז הוא גוי. לא, הוא לא גוי, ברור, אנחנו לא לקחת את האמירה העקרונית הזאת לפרוט אותה לפרוטות הלכתיות. אני מנסה להבין את הרעיון שמאחורי הדברים.
אולי צריך באמת להסביר מה זה בדיוק הקראת הזה, כאילו מה הפעולת, מה הקראת עושה, כאילו מה באמת זה עושה, איזה...
לא, הקראת זה ביטוי, מה שאני רוצה לטעון. הקראת פירושו, אם אתה לא חלק מהציבור, אתה נשאר בחוץ, אתה קרות מהציבור. זו תוצאה, זה לא עונש. תראו, המצווה...
מה המשמעות? אתה קרות מהציבור, ואז מה, הילדים שלך כבר לא יהודים?
אתה לא תשב איתנו סביב אותה מדורה, במדורת השבט, לא יודע מה זה אומר. ואתה קרות מהציבור. וקראת זה תעלומה, אף אחד לא יודע מה זה אומר קראת. גם הראשונים מתלבטים בזה. אבל אתה קרות מהציבור, מה בדיוק זה אומר, אני לא יודע. הנקודה היא כזאת, תראו, יש שני מצוות עשה שעליהם יש קראת. קריטות בדרך כלל זה על מצוות לא תעשה. יש רק שתי מצוות עשה שעליהם יש קראת. זה מילה ופסח. למה? כי מילה גם זה להשתייך לציבור היהודי, נכון? זה הברית שלנו להיכנס לתוך הברית. לכן בדיוק בשתי המצוות האלה, אם לא עשית את זה, אתה קרות. אתה קרות לא בתור עונש, אלא כי אתה לא שם. אתה פשוט ערל, אתה כמו גוי. כמו שהערל שלא עשה מילה, קוראים לו ערל, הוא לא גוי באמת. אבל יש לו בחינה מסוימת של גויות, הוא קצת גוי. זאת אומרת, זה מחדד את הנקודה שגם בפסח...
הרב, לפי יוצר מצב...
מה?
נוצר מצב, אני אומרת, שלפי רבי חנניה, בעצם לאישה אין דרך לכפר על הקראת של הפסח הראשון, ולגבר יש דרך לכפר על הפרט הראשון?
לפי רבי לא. זה מה שאני אומר, אני מדבר הכל לפי רבי, כי אנחנו פוסקים הלכה לפי רבי. לפי רבי זה בדיוק הנקודה, במובן הזה גם הגבר עבוד. זאת אומרת, אם הוא לא עשה במזיד את הפסח הראשון, הוא קרות. הפסח השני יכול לעשות פה משהו שיצרף אותו לציבור, אבל האי ההשתתפות בכינון של הציבור מכילה עליו עונש קראת. בגלל שאתה לא השתתפת בכינון של הציבור. עוד פעם, אתה...
כלומר, כל השיטה הזאת רק לפי רבי רבי.
רק לפי רבי, אבל אנחנו פוסקים הלכה כרבי. זאת ההלכה. עכשיו, רק משפט אחרון, או שני כמה משפטים אחרונים, אם תרשו לי, יש פה כבר קצת חרגנו, או כמה משפטים אחרונים. צריך להבין שאני מדבר על מצווה ציבורית, למשל, תיקחו את המצוות העקל. מצוות העקל היא מצווה ציבורית שאנשים חייבות בה, למרות שהיא מצוות עשה של זמן גרמה. במצוות העקל יש תופעה מאוד מעניינת בספר החינוך. מצד אחד, אם רוב הציבור עלה וקיימו את מצוות העקל, המצווה התקיימה. עכשיו, אני נשארתי בבית. אז כתוב בחינוך, אני ביטלתי עשה. איך? איך יכול להיות שאני ביטלתי עשה אם מצוות העשה התקיימה? אתם מכירים דוגמה לזה? שמישהו עובר בביטול עשה, שבעצם הגוף שמחויב בעשה הזה, קיים אותו. הרי מי חויב בעשה הזה? הציבור. כמו ציבור קיים. מה הבעיה? אני נשארתי בבית, אבל אני לא זה שחייב. הציבור חייב. אז למה לי יש ביטול עשה?
למדנו את זה.
מה?
למדנו את זה בסוכה, שאנחנו בעצם צריכים להיות אחראים להפוך את המצווה להיות קיימת, ואם לא עשינו את זה, אז בעצם...
בדיוק ככה, ללני המלכה שם בדף ג' נתתי איזה שיעור, ושם טענתי שביטול העשה פירושו האחריות של היחיד כדי לייצר את הקיום הציבורי. אם ההקל הוא מצווה לציבור וכל אחד יישאר בבית, הוא יגיד זה מצווה לציבור, מה זה קשור אליי? אני נשאר בבית. אז כמובן גם הציבור לא יקיים את המצווה הזאת, נכון? הציבור הוא אוסף האנשים שמרכיבים אותו. לכן מה שהתורה עושה במצוות ציבוריות, היא מטילה אחריות על כל פרט מתוך הציבור. אם אתה לא תתרום את חלקך לקיום המצווה הציבורית, למרות שהציבור יהיה בירושלים ויקיים אותה, אתה נחשב מבטל עשה. למרות שהעשה יתקיים. למה? כי במצווה ציבורית יש דבר מיוחד. אתה כאדם פרטי אחראי לזה שהציבור יתקיים. אם אתה לא קוננת את הציבור, או לא יצרת את הקיום של המצווה, אז נכון שמצווה קוימה. במובן הזה, העסק הצליח. אבל עליך יש תביעה למה אתה לא השתתפת. זה בדיוק מקביל לקראת של מי שלא עשה את הפסח הראשון. העם היהודי קוים, ואני בפסח השני אפילו מצטרף בעצמי לעם היהודי. אז למה יש עליי קראת? יש עליי קראת כי אני לא עשיתי את מה שאני הייתי צריך לתרום כדי שהדבר הזה יקרה. את זה אני לא עשיתי. עכשיו, אני אעצור כאן, אני רק מפנה אתכם, אם תרצו, באתר שלי, ב ב ב ב טור האחרון.
הדף שעכשיו הצגת לנו על המסך, הוא היה קצת שונה.
רואים טור 284, אני מציג את זה על המסך, מלחמה בקורונה. בעניינים אקטואליים. אני כותב שם על הנקודה שאנשים לא מבינים נכון את ההנחיות שבמלחמה על הקורונה, וזה קשור לתפיסה של מה זה ציבור, או מה היחס בין יחיד לציבור. יש פה טעויות מאוד מאוד טיפוסיות ומאוד מאוד קל ליפול אליהן, קשור לצו הקטגורי, יש לי עוד טור על זה שאני מפנה אליו, אם תרצו אז תוכלו לקרוא את זה שם, זאת המשמעות של ההתחה של היחידים לכלל ציבור. אנשים חושבים שזה אוסף חובות של יחידים, אבל זה לא נכון. זה אוסף חובות של כל יחיד לתרום לזה שהציבור יתנהל כמו שצריך. יש איזה נפקמינות מאוד גדולות גם בענייננו, עניין הקורונה. תסתכלו פה אם תרצו, יש פה השלכות. אוקיי, אז נראה לי
שאתה רוצה. אפשר שתשלח לנו במייל את הדף שהצגת לנו, כי היה
בו... כן, זה הסיכום של השיעור, אני אשלח אותו. הסיכום של השיעור, אני אשלח אותו.
בסדר גמור.
בסיכום השיעור.
תודה רבה.
טוב, תודה לכם. יש
לי משהו סיימנו?
מה?
סיימנו?
כן, סיימנו.
לגבי תפילת שבת, זה שקורבן ציבור דוחה שבת, קורבן פרטי לא?
כן.
אני שואלת, האם זה זה? שקורבן יחיד אינו דוחה שבת, קורבן ציבור כן דוחה?
באופן עקרוני כן, למרות שקורבן שקבוע לו זמן, גם אם הוא יחיד הוא דוחה את השבת. תראי בסיכום, אני מתייחס לזה בסיכום.
אוקיי, תודה. ועכשיו הערה, פשוט אמרת את זה בקרה, לא רציתי, זה ככה ריגה עושה השפור. דיברת על הייחוד הזה של למה אני גרה וכל זה, זה מאוד מקביל לבנות צלופחד, שגם הן אומרות למה היא גרה, כן ובולי, ושם זה גם שייכות ציבור בנחל הצבאיות שם.
אני בסוף לא פספסתי אותה, בנות צלופחד, מה אמרו למה היא גרה חלקנו?
אני רוצה לומר שיש לנו פה מהלך מאוד דומה, גם עם עצמאים בפרח, גם עם בנות צלופחד, ששואלים למה היא גרה חלקנו. ומוצא מבין ומפנה את השאלה של המקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין שייכות ציבור, פה זה בירושת הארץ, זה חלות.
נכון, אבל גם שם הן בעצם נכללות בציבור דרך האבא או הבעל. נכון. כאשר זה ניתק ואין להם דרך מי להיכלל, אז מכניסים אותן עצמן. זו דוגמה יפה מאוד. בדיוק דוגמה למה שדיברנו קודם. טוב, יש פה עוד שאלה במייל, השאלה של איריס, רגע, על האנוס, שמה? רגע, שאלה אחרונה, מה זה השאלה האחרונה? תודה. מי שנמנע? אני לא מזהה איזה שאלה הזאת. איריס, אז תשלחי לי במייל ואני אענה לך בכתב, בסדר? אוקיי.
תודה רבה.
איזה שאלה מדובר. טוב, תודה לכן, להתראות.
תודה, שבת שלום.
תודה רבה.